שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כף ב' במסכת יומא. נתחיל במשנה למעלה בתחילת הפרק ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בתרומת הדשן, נראה את המשנה ואז את הגמרא על זה נחלק לשני חלקים. עכשיו נקדים שהכהנים היו מחולקים ל-24 משמרות, כשכל משמר קיבל תור של שבוע לעבוד במקדש, ובערך אחרי חצי שנה עוד שבוע, ובאותו שבוע שהוא עבד, אז המשמר עצמו התחלק ל-7 בתי אב, כשכל בית אב עבד באחד מהימים של השבוע. עכשיו איך החליטו איזה כהן ספציפי יעשה כל אחת מהעבודות? אז 4 פעמים היו עושים הגרלה, מה שנקרא כאן פייס, ששם קבעו איזה כהנים יעשו תפקידים שונים. עכשיו למשנה, מספרת המשנה שלגבי תרומת הדשן, בהתחלה לא היו עושים לזה הגרלה. אלא מי שקדם זכה, כלומר ממש עשו תחרות ריצה עד החלק העליון של הכבש, מי שהגיע ראשון עשה את תרומת הדשן, ורק אם הגיעו במקרה שניים ממש ביחד, אז עשו כבר הגרלה בין כל הכהנים שרצו. זה מה שהיה בהתחלה, אבל עם הזמן רצו יותר ויותר כהנים לעשות את תרומת הדשן, וקרה פעם שהיה לחץ על הכבש בתחרות ריצה ואחד דחף את השני והוא שבר את הרגל, אז הם הבינו שצריך לעשות פה שינוי, והחליטו שגם את תרומת הדשן מעכשיו עושים בהגרלה. עד כאן עיקר המשנה, ועכשיו את הגמרא נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על המשנה עצמה, בחלק השני נראה אגדתא, אגב החלק הראשון, את החלק הראשון נחלק לחמישה סעיפים. סעיף ראשון שואל את הגמרא, למה לא עשו הגרלה מההתחלה? למה לעשות את זה בתחרות? מסבירה הגמרא כי בהתחלה פשוט לא היה ביקוש, אז עשו שמי שקודם זוכה, רק אחרי זה פתאום נהיה יותר ביקוש. למה בהתחלה לא היה ביקוש? לזה יש שני הסברים. הסבר אחד זה כי כמו שאמרנו כמה פעמים, עבודה המרכזית של המקדש זה ביום, ואילו תרומת הדשן זה בלילה או סמוך לעלות השחר, ועבודה של הלילה נחשבת פחות חשובה, לכן הכהנים לא קפצו עליה. זה הסבר ראשון, עוד רגע נחזור אליו. הסבר שני, זה לא כי זה פחות חשוב, אלא פשוט כי קשה לכהנים לקום כזה מוקדם. אלה שני הסברים, שוב, או כי זה נחשב פחות חשוב כי זה של לילה, או כי פשוט קשה לקום. ועכשיו נראה דיון קצר על כל הסבר. אז לגבי הסבר הראשון שזה פחות חשוב, שואלת הגמרא, הרי על הכתרת האיברים והחלבים של הקורבנות, שנכון שעקרונית עושים את זה ביום, אבל בפועל תמיד היו עושים את זה בלילה, הרי על זה כן היו עושים הגרלה. אז הנה תורא שגם על עבודה של לילה כן עשו הגרלה, אז כנראה שזה כן היה מספיק חשוב. עונה הגמרא, שם זה שונה, כי שם זה המשך של עבודה של היום, זה הכתרת האיברים של הקורבנות של היום, לכן זה כן נתפס כחשוב, והכהנים כן קפצו על זה, על תרומת הדשן הם פחות קפצו. זו התשובה, ואם זה נשאר, אבל לפני זה נשאל משהו, שואלת הגמרא, הרי גם תרומת הדשן אמנם נעשתה בלילה, אבל לכאורה זה בעצם חלק מהעבודה של היום. הראיה שאמר רבי יוחנן, שלמרות שחזל גזרו, שגם כהן שנטל כבר ידיים, ברגע שמגיע לו את השחר, הוא צריך ליטול עוד פעם, לגבי תרומת הדשן זה לא נכון. כלומר, שאם כהן נטל ידיים לתרומת הדשן, גם אם זה היה לפני עלות השחר, אחרי זה, כשמגיע היום והוא עושה עוד איזה עבודה, הוא לא צריך עוד פעם ליטול ידיים. ונשים לב לניסוח של רבי יוחנן שכבר קידש מתחילת עבודה. כלומר, הוא כבר קידש את ידיו בשביל עבודת היום הזה. לכן הוא לא נוטל שוב. אז הנה אנחנו רואים שתרומת הדשן אמנם היא בלילה, אבל היא מסונפת לעבודה של היום. אז שוב חוזרת השאלה, למה הכהנים לא ראו בזה חשיבות? עונה הגמרא, אין ראיה מרבי יוחנן. הסיבה שהוא אמר שהוא לא צריך ליטול שוב, זה לא בגלל שזה חלק מעבודות היום, אלא פשוט כי זה מאוד סמוך ליום. ולפי זה נתקן את הניסוח של רבי יוחנן, הוא לא אמר שכבר קידש תחילת עבודה, שאז משמע שהכוונה היא שהוא כבר קידש לעבודת היום, כלומר שזה כן חלק מהיום, אלא נאמר שניסוח הוא שכבר קידש מתחילה לעבודה, כלומר הוא קידש את ידיו לעבודה של תרומת הדשן שהיא סמוכה ליום, אבל לא הכוונה היא שהוא קידש לעבודת היום, כי זה עוד ליום. בכל אופן, זה היה דיון על ההסבר הראשון, למה הכהנים לא קפצו על העבודה הזאת, כי זה עבודה של לילה וזה פחות נחשב, ואין ראיה מרבי יוחנן שזה מסונף לעבודה של היום. ההסבר השני, שזה כבר באמצע עמוד א', זה כאמור היה אונס שינה. כלומר, הכהנים עייפים, קשה להם לקום כזה מוקדם, וזה שואל את הגמרא שוב מהכתרת האיברים, הרי כאמור לזה כן עשו הגרלה, אפילו שזה אולי מאוחר בלילה, אז הנה תורא שהכהנים לא כאלה עייפים, עונה הגמרא תשובה שאני מאוד מזדהה איתה, שאני מגנה ממי קם, ללכת לישון מאוחר, זה לא קשה, זה דווקא נטייה טבעית לישון מאוחר, לקום מוקדם, זה כבר הרבה יותר קשה. ועד כאן הסעיף הראשון, למה בהתחלה לא היו הרבה קופצים על התפקיד של תרומת הדשן, ולכן אז עוד לא היה צורך לעשות הגרלה. סעיף שני זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי מה קרה אחרי זה. כאמור, בהתחלה לא היו מספיק קופצים, אבל אחרי זה בגלל שגבר הביקוש ועת התאונה שהכהן שבר את הרגל, תקנו לעשות הגרלה. עכשיו שואלת הגמרא, מה, זו הסיבה היחידה שתקנו את ההגרלה? הרי אנחנו יודעים שמי שזוכה בתרומת הדשן, הוא מקבל עוד שני תפקידים, וזה לסדר את המערכה של העצים על המזבח, ולהעלות את שני גזרי העצים שמוסיפים כל יום. לא ניכנס כרגע בדיוק לתפקידים, אבל לכאורה גם בלי הדוחק, רק בשביל שני התפקידים האלו, כבר היה צריך את ההגרלה. אז למה אומרת הגמרא הגמרא שזה נעשה רק בגלל הדוחק, עונה הגמרא שבעצם היו כאן שלושה שלבים. בהתחלה לא עשו הגרלה לכל שלושת התפקידים האלו, כלומר לא לתחומת הדשן ולא לשני התפקידים של העצים, שכנראה שגם להם לא היה כזה ביקוש. אחר כך, כשהביקוש לתרומת הדשן גבר, אז עשו הגרלה לתרומת הדשן, אבל עוד לא לשני התפקידים האחרים, ואז ראו שיש בעיה, שעכשיו שעשו לזה הגרלה, פתאום הכהנים שוב לא קופצים על התפקיד, כי הם אומרים לעצמם, ממילא ניסיקו לזכות בהגרלה, למה שאני אקום מוקדם? ולכן שלב שלישי, הוסיפו למי שזוכה עוד שני תפקידים, שזה עושה כבר את הזכייה יותר משמעותית, ואז שוב, לכהנים היה יותר מוטיבציה לקום ולנסות לזכות בהגרלה. זה עונה על השאלה, שוב נזכיר, שאלנו, למה אתה אומר שהגרלה הייתה רק בגלל הדוחק, לכאורה צריך אותה בשביל שני התפקידים האחרים, וענינו, אותם תפקידים גם כן בהתחלה היו בלי הגרלה, ורק אחרי זה הוסיפו אותם. וזה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', לגבי המנצח בתחרות. כלומר, בשלב הראשון, לפני הגרלה, כשעדיין עשו תחרות, איך קבעו מי ניצח? אז אנחנו לא אומרים שמי שתופס את הדשן הראשון, כי אז ודאי שיש שם בלגן מעל המזבח, אלא אומרת המשנה שמרצין ועולין בכבש, וכל הקודם את חברו ב-4 אמות זכה. כלומר, לא צריך לתפוס איזה משהו, אלא מי שנכנס לשטח של 4 אמות, הוא זה שזוכה. עכשיו, איזה שטח של 4 אמות? אז אומר רב פאפה בגמרא, ברור לי שהכוונה היא ל-4 אמות העליונות של הכבש. כלומר, לא צריך לעלות לגג המזבח עצמו, אלא מספיק להיכנס לארבע אמות העליונות, מי שנכנס ראשון זכה. עכשיו, איך אף פאפה יודע שזו הכוונה? כי הוא אומר שאם הכוונה היא לארבע אמות שעוד לפני הכבש, זה לא יכול להיות, כי כתוב רצין ועולין. כלומר, משמע שהתחרות היא גם על הכבש עצמו. ואם הכוונה היא למי שסיים את 4 אמות הראשונות של הכבש, גם לא משמע כך, כי כאמור כתוב עולין, וזה לא נחשב שם עלו. ואם תאמר שכוונה היא לאיזה שם 4 אמות באמצע הכבש, גם לא סביר, כי זה לא מקום מוגדר מספיק, אלא ודאי שהכוונה היא לארבע אמות העליונות של הכבש. זה ברור לרב פאפה. אבל שואל רב פאפה, איך מודדים את אותם 400? הרי המזבח עצמו לא היה מבנה שעולה בצורה ישרה, אלא כמו שכבר הזכרנו, הוא היה עשוי כמו עוגת חתונה מפוארת, כלומר, שלוש שכבות אחת על השנייה, שכבה התחתונה זה שכבת היסוד, אחרי זה יש עוד שכבה, ואחרי זה עוד שכבה, כשכל שכבה נכנסת עמה אחת פנימה, כלומר שגג המזבח בעצם היה צר בשתי עמות מכל הכיוונים מיסוד המזבח, כי כאמור היו שתי שכבות מתחת לגג, וכל שכבה נכנסה עמה אחת פנימה, כך שיוצא בעצם שתי אמות האחרונות של הכבש שצמודות לגג המזבח הן קצת יוצאות דופן, כי הם לא כמו שאר הכבש שעובר מעל קרקע הזרה, אלא הם כבר מעל חלקים מהמזבח עצמו, מעל הסובב ומעל המקום של היסוד. עכשיו נדגיש בסוגריים, האמת היא שבחלק הדרומי של המזבח לא היה יסוד, אבל עדיין יש משמעות מיוחדת לאותה עמה למטה, ואגב גם את החלק העליון של הכבש לא ממש הצמידו לגג, אלא היה שם איזשהו רווח. בכל אופן, שתי אמות האחרונות של הכבש הן שונות משאר הכבש, וממילא שואל רב פאפה, האם הארבע אמות שמנצח צריך להיכנס עליהם זה כולל את השתי אמות האחרונות, או שזה לפני השתי אמות, ובזה הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הראשון. הסעיף הרביעי כבר מעביר אותנו לעמוד ב' בשורה השלישית, ושם נראה איך עשו את ההגרלה בפועל. אז זה לא היה הגרלה ששמים פתקים ובוחרים, אלא כל הכהנים עמדו בעיגול, ואמרו לכולם מראש להכניס אצבע אחת למעגל, או לכולם אמרו להכניס שתי אצבעות, ואז מי שעושה את ההגרלה צריך לעשות שני דברים. א', הוא צריך לבחור אקראית איזשהו מספר גבוה, נניח 52, והוא צריך לבחור אקראית מאיזה כהן הוא הולך לספור, ושיזכרו מאיזה כהן ספרו, אז היו מורידים לו את המצנפת, שיזכרו ממי התחילו, ואז הוא סופר אצבעות, וזה יוצא כמה סבבים עד שהוא מגיע למספר 52, ומישהו נוחת עליו ב-52, הוא הזוכה. עכשיו, לכאורה יכול להיות כהן שהוא מהיר בחישובים, והוא יכול מראש לדעת מאיזה מספר כדאי להתחיל בשביל שיהיה כהן מסוים שיזכה. לכן באמת יש מפרשים שהיה אדם אחד שאמר לו את המספר, ואדם אחר אמר לו ממי להתחיל, והם לא ידעו מה האחר אמר, ככה שזה באמת יהיה אקראי. בכל אופן, זו השיטה של ההגרלה. ועכשיו שואלת הגמרא, למה ספרו אצבעות? למה לא פשוט לספור את האנשים? אומרת הגמרא, כי זה כמו שאמר רבי יצחק, שאסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. והגמרא מביאה שני מקורות לזה שזה אסור. שני מקורות הם משאול המלך שסופר את העם לפני יציאה למלחמת מצווה, שכשהוא ספר אותם הוא לא ספר אותם, אלא כל אחד היה לזה שהוא חפץ, והוא ספר את החפצים. מקור אחד זה לפני המלחמה להציל את יבש גלעד, ששם כתוב ויפקדם בבזק, והגמרא מפרשת שהכוונה היא לחתיכת חרס שבורה ששמו לפני כל חייל, ואז ספרו את החרסים, זה מקור אחד, אבל דוחה הגמרא אולי שם הכוונה היא שהוא ספר אותם במקום שנקרא בזק. לכן מקור שני, אחרי ששאול כבר ממש נהיה מלך, כשהוא יצא למלחמה בעמלק, שם כתוב ויפקדם בצלעים, כלומר היה תלה לכל אחד וספרו את הצלעים. אלה שני המקורות שאסור לספור את האנשים עצמם. אגב, המפרשים דנים למה לא פשוט מביאים את פרשיית מחצית השקל מהתורה, שסופרים את המחציות שקל ולא את האנשים. בכל אופן, אלה המקורות. והגמרא מוסיפה שאותו דבר עולה גם בספר הושע שכתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. עכשיו, הפשט זה שעם ישראל בעתיד לבוא יהיו כל כך הרבה שלא יהיה אפשר לספור אותם. אבל הגמרא דורשת כאן שזה לא שאי אפשר לספור אותם, אלא שאסור לספור אותם. ורבי אלעזר אומר שעוברים על זה בלב אחד, לא יימד, ורב נחמן בר יצחק אומר בשני לבים, לא יימד ולא יספר. עד כאן לגבי האיסור לספור, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. בסעיף הראשון שאלנו למה לעשו הגרלה מההתחלה, וראינו שבהתחלה לא היה ביקוש. בסעיף השני ראינו שאחרי תקנת ההגרלה היו בזה שני שלבים, שבשלב השני הוסיפו לזוכה גם את סידור המערכה ועלת שני גזירי עצים. בסעיף השלישי ראינו מי הזוכה, מי שנכנס ל-400 האחרונות של הכבש, ובסעיף הרביעי ראינו למה ספרו אצבעות ולא אנשים, כי אסור לספור את בני ישראל. זה היה החלק הראשון. החלק השני מעביר אותנו יותר להגדתה, ונחלק אותו לשני סעיפים. סעיף ראשון הוא בעצם המשך ישיר של מה שראינו מקודם. ראינו מקודם שני מקורות לאיסור הספירה, אחד משאול ואחד מספר הושע. עכשיו נראה עוד רשע על כל אחד מהמקורות האלו. אז לגבי ספר הושע, כאמור, הפשט של הפסוק זה לא שאסור לספור, אלא שבעתיד לבוא עם ישראל יהיו כל כך הרבה ככל הים שלא יהיה אפשר לספור. זה הפשט, ועל הפשט הזה מקשה הגמרא שלכאורה יש כאן סתירה, שבתחילת הפסוק כתוב ככל הים, כלומר, אמנם נהיה הרבה, אבל זה כן משהו מדיד, ככל הים, אבל מיד אחרי זה כתוב אשר לא יימד ולא יספר. כלומר, שזה לא מדיד, ולזה מביאים שתי תשובות. תשובה אחת זה שתחילת הפסוק זה אם לא נעשה רצונו של מקום, שנהיה הרבה, אבל עדיין כמות מדידה, ואילו המשך הפסוק זה כשעושים רצונו, שאז כבר אי אפשר לספור. תשובה שנייה זה שנהיה כל כך הרבה, שאומנם הקדוש ברוך הוא כן יכול לספור, כמו שיכול לספור את כל הים, אבל המשך הפסוק מתייחס לבני אדם, ובני אדם לא יכולים לספור כזו כמות. זה היה לגבי הדרשה בהושע. לגבי הלימודים משאול, גם כן הגמרא מביאה דרשה, וזה שראינו שבהתחלה כשהוא מנה, הוא מנה בשברי חרס, שזה דבר זול, ואחרי זה במלחמת עמלק הוא כבר מנה בתלעים, והגמרא מבינה שהכוונה היא תלעים של שאול עצמו, שהוא חילק לכל החיילים בשביל לספור אותם, ומזה לומד שמואל שכשאדם נתמנה פרנס על הציבור, הוא מתעשר, וכך שאול עלה מדרגה של שברי חרס לתלעים. זו הדרשה לגבי שאול, ועד כאן הסעיף הראשון, דרשות על המקורות שראינו. את המשך השיעור הקלטנו, אבל עוד לא הספקנו לערוך, זה עניין של עוד כמה שעות עבודה. בעזרת השם נשלח את זה במשך. בעזרת השם נשלח את זה לקראת סוף הבוקר, אבל אל דאגה, זה אגדת, אפשר גם לרוץ על זה לבד. כל טוב בינתיים.